היי אב.
היי סיוון.
היי יעל.
שלום.
ברוכה הבאה אלינו לפודקאסט.
ברוכות הנמצאות.
תודה רבה. אנחנו היום בשני פרקים מיוחדים שיוצאים לדרך היום, היום פרק א', בנושא הפרעות אכילה. אז אנחנו כבר כאן, ממש במעמד הזה, ברגעים הראשונים, אומרות למי שאיתנו שתדעו שזה מה שהולכים לעסוק שני הפרקים הקרובים, ושאם יש מישהו או מישהי שזה פחות מתאים לו, שאלו נושאים רגישים, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו עוד שני פרקים.
או בקיצור, אזהרת טריגר.
כן. אנחנו גילינו ממש רגע לפני הקלטות, שפרופסור יעל לצר היא עכשיו בשנת שבתון, ובזכות זה זכינו בנוכחותה המדהימה אצלנו בפודקאסט, ואנחנו ממש מרגישות ברות מזל, נכון?
לגמרי.
אז תודה יעל שאת כאן, אני אציג אותך בכמה מילים, ואז את גם תוסיפי מה שתרצי. אז פרופסור יעל לצר, באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, חוקרת ומטפלת בתחום של הפרעות אכילה, הקימה וניהלה את המרכז להפרעות אכילה בבית החולים רמב"ם במשך 25 שנה, ופרסמה יותר מ-200 מאמרים בתחום של הפרעות אכילה, וערכה 4 ספרים. לכבוד הוא לנו שאת כאן איתנו.
וואו.
שתינו, גם אני וגם יאב, ראינו, קראנו את התיאור, ושתינו הגבנו, וואו. ממש.
כן.
אז טוב, אז אם אני יכולה להגיד משהו ברמה אישית,
כן.
אז גם הכבוד הוא שלי, אני מאוד שמחה להיות פה, וגם אני מאוד מתרגשת מזה שבחורות צעירות, יש להם כזו יוזמה, והם עושות הרבה שירות למען צעירות וצעירים בקהילה. אז זה מאוד יפה, ואני שמחה לקחת בזה חלק.
תודה.
תודה רבה.
האמת שזה כיף לשמוע, חיזוק. כן. אנחנו מעריכות את זה ממש.
אז בעצם אנחנו עושות פרק קצת יוצא דופן, אבל הגעתם פה לשיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם, הפודקאסט שמשתדל לענות לכם על הפניות האנונימיות שאתם שולחים לנו מדי שבוע. אני יאהב ארז ופה איתי סיוון לוטן, ואנחנו כל פעם מנסות לעזור כמה שאפשר למי שפונים ופונות. והפעם אנחנו נעסוק בנושא ספציפי, אנחנו נעסוק בהפרעות אכילה, אבל בכל שאר הפרקים יש פניות במגוון של נושאים.
נכון.
אנחנו נספר לכם בסוף הפרק איך פונים אלינו גם מי שרוצה לפנות ולקבל עזרה ולקבל עצה.
מעולה.
אז נתחיל?
נתחיל.
אני ממש צריך עצה.
אני ממש צריך עצה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה?
אני אגיד דיסקליימר לפני שאנחנו מקריאות את הפנייה הראשונה, שזה צריך להיות ברור שהפרקים הללו אינם מחליפים טיפול. בעצם כל שיט של אחרים לא מחליף טיפול.
כן.
ואנחנו גם תמיד מפנות לטיפול בסוף כמעט כל פנייה שמגיעה אלינו, אבל כאן אנחנו רוצות להגיד את זה בפתח, כי אנחנו כמובן ניגע ונתייחס, אבל זה חשוב לנו להגיד שהייעוץ כאן אינו מחליף טיפול.
וגם יעל, את רצית לספר לנו משהו שאנחנו גם לא ידענו לפני כן, על הנושא של הפרעות אכילה, לדבר על הפרעות אכילה עם בני נוער, עם צעירים. ספרי לנו קצת על זה.
הנושא של מניעה בהפרעות אכילה הוא נושא שכבר חוקרים רבים התעסקו בו בשנים, בעשורים האחרונים, בניסיון באמת לעצור את האפידמיה הזו, שהיא אפידמיה של העולם המערבי, שחוצה תרבויות וגם חוצה אזורים גיאוגרפיים וגם אוכלוסיות במעבר הן מאוד מאוד פגיעות, גם אם הן באות מאוכלוסייה מסורתית. ולכן הנושא הזה של לעצור את המגפה עוד לפני שהיא מתחילה בשלבים הראשונים שלה, הוא נושא שהוא נכון לכל תחומי הרפואה, ובטח ובטח בתחום שתוקף בעיקר צעירות בגיל כל כך משמעותי מבחינה התפתחותית, שיכול להיות מה שנקרא בחייה לדורות לאחר מכן. אז עשו הרבה מאוד מחקרים על כל מיני שיטות למניעה, וכמובן התחילו בזה שסיפקו ידע, בין אם נתנו ידע על ידי אינפורמציה הכרה על מה זה הפרעות אכילה, או על ידי זה שהביאו חולה שהחלימה, או חולה בפועל, או שהקרינו סרטים על הפרעות אכילה, סרטים דוקומנטריים, או כל מיני תוכניות, או כתבות מעיתונים, שבהם מישהי מתארת מה עובר עליה, ולהפתעת כולם, התוכניות האלה, שעל פניו נראות למה לא להציג אותם בפני בני נוער, מותר לדבר על הכל, עשו יותר נזק מאשר תועלת. וכמובן, הפרעות אכילה נמצאות על טווח מאוד מאוד רחב, החל מהתעסקות בדיאטה, מה שנקרא נאיבית של הגיל, שגם היא לא נורמלית, אבל בוא נגיד שננרמל אותה, ועד להפרעת אכילה שהיא מחלה נפשית לכל דבר שהיא מאוד מאוד קשה. יש לנו גם את הקבוצת אמצע שהיא קבוצה בסיכון, שמשתמשת כבר בסימפטומים של הפרעות אכילה. ובאמת ההתערבויות האלה הראו שהקבוצות בסיכון ואלה שלוקות בהפרעות אכילה, זה ממש עושה נזק מאוד מאוד גדול, וגם מעודד את הפגיעות לפתח הפרעת אכילה. אז חשוב לדעת מה לא לעשות, כמו כל דבר ברפואה, אומרים קודם בוא לא נזיק.
כן.
ואז ניסו למצוא כל מיני דרכים. היום אנחנו יודעים על כמה תוכניות שכבר בדקו אותה מחקרית, ומוכחות כעוזרות. כמובן, אולי זה המקום להגיד, וזה מתאים גם לאחת הפניות, שאנשים נוטים לחשוב שהפרעות אכילה זה קשור בגוף, צורה, משקל. וחשוב להבין, וזה משהו שחשוב שבני נוער יבינו אותו, לא מדובר באוכל, לא מדובר בגוף, לא במשקל. זה שפה של מצוקה. ואם מישהי מפתחת ומתעסקת עם דיאטה בצורה מאוד מזיקה, זה אומר שהיא במצוקה מאוד מאוד קשה, וזו השפה המערבית, שיש לה הרבה היבטים, שבה היא אומרת המצוקה שלה, בצורה שמסווה את המצוקה ולא נוגעת בה ולא מטפלת בה.
אז את בעצם אומרת, זה סימפטום.
זה סימפטום.
אז אולי אני אחדד גם את מה שאמרת לגבי לחשוף בני ובנות נוער לתוכן על הפרעות אכילה, ולמה זה יכול לעשות נזק. אני יכולה לשתף מעצמי, שכשהייתי צעירה, כשהייתי מתבגרת, אז ראיתי כל מיני כתבות בעיתון מדי פעם, על איזושהי דוגמנית או שחקנית, מישהי מאוד מפורסמת ואהובה, שלכל הדעות היא מאוד יפה ומושכת, והיא מספרת, אתם לא יודעים עליי, אבל בעצם פעם הייתה לי הפרעת אכילה, או לקח לי הרבה זמן, אבל יצאתי מזה, ועכשיו אני שלמה עם הגוף שלי, ואני אוהבת אותו, והכל בסדר. והייתי מסתכלת על התמונת שלה, או לסרטון שלה, ואומרת, אוקיי, אבל את עכשיו יפהפייה, ברור שאת אוהבת את הגוף שלך. אולי זה בגלל שהייתה לך הפרעת אכילה, אולי בגלל כל הדיאטות האלה, בעצם נהיית הדוגמנית שאת היום. זה כאילו הראש שלה מתבגרת. זה בעצם מה שאת מתכוונת, כשאת אומרת שזה יכול לעשות נזק?
כן, ואולי תשתפי מה עבר לך בראש, ומה את חשבת לגבייך, אם את כבר משתפת, כדי לראות באמת הדינמיקה של איך זה יכול לעשות נזק. ובעצם השאלה כמובן, אז מה כן לעשות, מה לא לדבר על זה?
זהו, אז אני זוכרת שבעצם תמיד זה היה איזשהו מבט בדיעבד, שהיום הכל בסדר והיא אוהבת את עצמה ואת הגוף שלה והיא שלמה עם עצמה. היא מספרת על איזשהו עבר מאוד קשה, ואפל, שבו היא לא אהבה את הגוף שלה, אבל היא לא נכנסת יותר מדי לפרטים של עד כמה הדבר הזה בעצם הזיק לבריאות שלה. בעצם אני רואה את התוצאה בסוף, והתוצאה בסוף היא דוגמנית שנראית זוהרת ויפה.
כן.
זה בעצם הבעיה בין להגיד, אני הגעתי לאיפה שאני היום, נכון. ועברתי דרך איזשהו משהו מאוד מאוד אפל וקשה, אבל בסוף כאילו התוצאה היא טובה, אז בעצם אולי,
נכון.
אז בעצם אולי זה משתלם, מה שנקרא.
כן.
כאילו זה הראש.
כן. אז מה בעצם יכול למנוע את זה?
אז מה שאנחנו יודעים היום, שיש שלושה סוכני חברות עיקריים שהכי משפיעים על בני נוער. אני במיוחד מדגישה בני נוער, כי המחלות האלה תוקפות בעיקר בני נעורים, בנות נעורים, בתקופה הכי משמעותית התפתחותית שלהם.
אני רק אגיד שסוכני חברות, בעצם המשמעות של חברות בלעז סוציאליזציה, בעצם זה מה שמלמד אנשים איך להיות חלק מהחברה, איך להיות כמו כולם ואיך להשתלב בחברה. זה דברים שאנחנו מכירים מגיל מאוד 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 צעיר, וזה ממשיך להשפיע עלינו גם אל תוך גיל ההתבגרות, ואפילו בגילי ה-20. בעצם אנחנו לומדים מהעולם, מכל מיני סוכנים, כמו שאמרת, איך להיות כמו כולם, איך להשתלב.
אז יש שלושה סוכנים שהכי משפיעים. א', המדיה האינטנסיבית, שמאדירה את הרזון, בכל הדרכים, עם שטיפת מוח מאוד מאוד אינטנסיבית.
מאוד.
הדבר השני, זה הלחץ של החברים, של הקבוצת השווים, שגם עושה הרבה שיימינג מצד אחד, גם מאוד לוחצת לכיוון של רזון, גם עושה השוואות חברתיות מאוד משפילות, ומאוד מאוד לחצות לכיוון של טרנד מסוים. והדבר השלישי, סוכן החברות השלישי, הוא המשפחה. שהמשפחה היא סוכן חברות שצריך לייצב, וצריך לנרמל, וצריך להרגיע, ולכן חייבים לנקוט בשיטה שהיא מתערבת בשלושת הסוכנים. ומה שעובד הכי טוב עם בני נעורים, זה שמלמדים אותם מה לעשות, איך להיות ביקורתיים למדיה, איך אפשר להפעיל את הלחץ הפוך בין החברים, איך אפשר להדריך את ההורים, אבל לעשות את זה שבני הנוער משפיעים אחד על השני, ולא המבוגרים. אז מדריכים את בני הנוער, מלמדים אותם, עושים להם תרגולים, וזה תוכניות התערבות מאוד קצרות, שבני הנוער מובילים אותם.
הם השגרירים בעצם.
הם השגרירים.
מדהים.
בהחלט, אז באמת, כפי שאת מציינת, סוכן החברות המאוד מאוד משמעותי היום, שמשפיע על הנושא של הלחץ, להפרעות אכילה, שתכף אני אגיד לכם מה זה הפרעות אכילה, שתדעו את הקשר, זה שהקריאה של המדיה היא לא ביקורתית. היא לא מספיק ביקורתית. והרבה פעמים בגיל כזה נורא קל להיות מושפעים.
מאוד, כן.
גם מהחברים, גם מהמשפחה, וגם מהמדיה, להגיד, הנה, היא כל כך יפה, הנה, תראו איזה שפתיים יש לה, תראו את זה, הנה, היא מציעה את זה, כדאי לעשות את זה, ובני נוער מאוד מאוד מושפעים אחד מהשני, ולכן צריך איזושהי הכוונה לקריאה ביקורתית.
כן. אני יכולה לשתף שבעצם זה מה שאני קיבלתי מאימא שלי, כפרה עליה, שאוט אאוט אימא, שמגיל מאוד צעיר, היא בעצם לימדה אותי, איך לקרוא את המדיה באופן ביקורתי, במיוחד כשאני מסתכלת על תמונות, במיוחד תמונות של פרסומות לבגדים, פרסומות כל מה שקשור לתעשיית היופי, היא הייתה אומרת לי, הנה, תסתכלי על הדוגמנית הזאת. מה זה אומר שהשפתיים שלה נראות ככה? מה זה אומר שהפרצוף שלה נראה ככה? מה זה אומר שהיא הייתה תמיד אומרת לי, אף אחד לא באמת נראית ככה. אתה אומרת לי, זה לא מציאות, זה פוטושופ, זה לא, ולמה היא תמיד נראית כאילו לא, למה היא אף פעם לא נראית כאילו נוח לה? למה היא ככה? תמיד הייתה כאילו רודה במדיה, ומצד אחד זה מאוד עזר לי, ולאחיות שלי, כאילו לפתח חשיבה ביקורתית על הדברים האלה, על כל המסרים התת-הכרתיים האלה שפשוט זורקים עלינו מכל כיוון. מצד שני, אני גם אגיד שבגיל 12 נכנס לחיי ערוץ MTV, ובעצם לא משנה כמה אמא שלי הייתה דמות לחיקוי בהקשר הזה של לקרוא את המדיה, בסוף אם אני יושבת ורואה שעות על גבי שעות של קליפים של זמרות, שזה ממש כל המסרים האלה של הרזון והיופי, אז זה בסוף מחלחל, ואני חושבת שאין חסינות 100% מהדבר הזה כל עוד נחשפים למדיה. זה מדהים כמה המדיה חזקה, גם כשהמשפחה והחברים מצליחים כן...
כן מיטיבים.
כן.
אין ספק, אין ספק, אנחנו לא מצליחים לעצור את הכל, וגם אי אפשר לעצור את הקדמה, ואי אפשר לעצור את מה שאנחנו רואים, אבל בהחלט, הפנמה, וכמה שנקרא קריאה ביקורתית, ומה שאימא שלך עשתה איתך,
כן.
מחלחל לא פחות, ומשפיע לא פחות, וגם אם תבוא אליי חברה ותגיד לך, כדאי לך את זה, כדאי לך את זה,
יש לך חוסן.
יהיה לך עוד קול שיגיד נכון. לך, עובדים עליי.
כן. כן.
בדיוק, בעצם... היא נתנה לה חוסן, כי
כן.
אי אפשר לא להסתכל על זה בתוך התמונה הגדולה, שברגע שאני גדלה בתוך שיח ביקורתי, זה מונע מהמון מסרים, העוצמה שהם יכולים להשפיע עליי,
כן.
היא ממש קטנה בזכות החוסן הזה שהיא בנתה אצלך.
כן, זה בכלל, החוסן הזה זה בעצם מין שכבה של אור שקשה יותר לחדור אותה.
בדיוק.
כן, וגם זה מעניין כי הקריאה הביקורתית הזאת היא גם ממשיכה גם לגילים יותר מבוגרים. בעצם כשאני עשיתי תואר בתקשורת, אז נכנסתי עוד יותר לעומק העניין הזה. ואז גם הבנתי לעומק מה זה אומר מגיל צעיר לחנך ילדים ונוער לסטייט אוף מיינד של אני לא קונה את זה, הם לא יכולים לעבוד עליי.
כן.
כאילו אני לא פריירית של הפרסומות ושל כל ה... וזה כל כך, כל כך עוצמתי.
כן. כאילו... אני אגיד שעשינו על זה פרק לפני כבר איזה... 100 ומשהו פרקים,
כן.
על איך לייצר אצל ילדות קטנות דימוי גוף חיובי. ודיברנו הרבה גם על לייצר את הביקורת הזאת בתוך הבית, וגם על לדבר על הכוחות שיש לגוף שלי, שהם לא רק מראה. כאילו, זה שהגוף שלי מאפשר לי להגיע ממקום למקום, הוא מאפשר לי לאכול, הוא מאפשר לי לעשות גלגלון, הוא מאפשר לי ללמוד, הוא מאפשר לי... כלומר, הגוף שלי הוא כלי עבורי, והוא לא רק למבטם של אחרים.
כן.
אז יופי, אני חושב שזה החשוב שנתחיל מהדיסקליימרים האלה.
כן.
ונראה לי שנעבור לפנייה הראשונה.
כן. אז הפנייה הראשונה היא מאור ורוסית, בת 23. היי סיוון ויהב. כשהייתי בתיכון סבלתי כמה שנים מהפרעת אכילה. שניתי את עצמי הפנימית והחיצונית, ודרך ההתמודדות שלי הייתה הקאה שנתנה מענה לצורך הרגשי להתנקות ולצורך החיצוני לכאורה להיות רזה. מאז, בעקבות תהליך עמוק שעברתי, למדתי לאהוב את עצמי בתור נשמה ובתור גוף. בזמן האחרון שמתי לב שעליתי קצת במשקל, לא בצורה קיצונית, רק 2-3 קילו. החלטתי לעשות דיאטה, ופתאום התחלתי לשמוע בראש את הקול של המחלה במרכאות, כמו שאני קוראת לזה. אני אוכלת משהו וישר חושבת על איך להקיא אותו וכמה מהר הוא יתעכל. זה כאילו הוא היה רדום כל הזמן ורק חיכה שאני אתעסק שוב בנושא המשקל. זה מלחיץ אותי, כי מצד אחד אין בי שום רצון לחזור למקום הרע הזה של ההפרעה והשנאה העצמית, ומצד שני אני כן רוצה לרדת במשקל ולא לתת לפחד לנהל אותי. יש אפשרות כזאת בכלל? הייתי רוצה למצוא דרך להתעסק במשקל שלי בלי הצד הרע של הפגיעה בעצמי.
קודם כל, לפני שאנחנו נשמע את מה שאל הולכת להגיד, כי זה מאוד מסקרן אותי לשמוע, אני רוצה להגיד כמה הכתיבה של היפהפייה, התיאור ממש. של הקול של המחלה, שהיא כתבה במרכאות, זה, אני חושבת שזה זה קול שמבטא הרבה אנשים שסובלים מהפרעות אכילה, וזה שזה באמת איזשהו קול שפתאום חוזר, ואני יכולה לדמיין אותו כמו איזה שד כזה, ושיש לו איזה צבע ויש לו צורה, ו... כאילו, אני ממש, התיאור הזה עזר לי קצת יותר להבין גם את החוויה שהיא מתארת. אז תודה שכתבת לנו, אני חושבת שכאילו בזכות הארבע שכתבו לנו, אנחנו התכנסנו פה היום גם לשמוע את מה שליאל יש להגיד, אז...
טוב, אז בואו נתחיל עוד, אני אחזק את מה שאמרתי קודם. חשוב קודם כל שנזכור את הסטייטמנט שהפרעת אכילה, לא קשורה בגוף, לא במשקל ולא בצורה, זה שפה שמביעה מצוקה. והבחורה המקסימה הזו שפנתה, ובאמת כל הכבוד שהיא פנתה, כי זה מראה על מודעות מאוד גבוהה, ובאמת על איזושהי כמיהה להיפטר כבר מזה. היא בעצם באה ואומרת, קרה לי משהו. היא באה להגיד, משהו השתבש בחיי, והאוטומט שלה הולך לכיוון... של משהו השתבש בחיי, קרה לי משהו. ומיד אני עוברת לאוטומט של הגוף שלי, ואז אני מתנתקת ממה שקרה. אוקיי? ואני לא שואלת את עצמי מה קרה לי. והדבר הראשון שהייתי רוצה להגיד לבחורה המקסימה הזו, קודם כל תשאלי את עצמך מה קרה. תשאלי את עצמך מה קרה בחיים שלי, ממה נפגעתי. משהו לא הלך לי בעבודה, משהו לא טוב ברמה הבין אישית, משהו ערער לי את הביטחון עצמי. כי מה שאנחנו יודעים, המצוקה שסביב הפרעת אכילה, מערערת מאוד את הביטחון העצמי, פוגעת מאוד בדימוי העצמי, פוגעת מאוד בערך העצמי, פוגעת ביכולת של קשרים בין אישיים, מכניסה למצוקה של בדידות מאוד מאוד קשה, שאז הדרך לבסט אותה, אם אני אהיה רזה עוד קצת, אז הכל ייפטר.
כן.
והתחושה הזו שיש לי איזושהי קצת שליטה בחוויה הזו, נותנת לי איזשהו ויסות מדומה של הנה עכשיו זה ירגיע אותי, אבל בעצם זה לא מרגיע בכלל. כי עובדה שברגע שנכנסים לזה, כמה שלא נרד, ובטח היא יודעת את זה מעברה, זה לא מספק.
כן.
וזה נכנס לאיזה לופ שאי אפשר לעצור אותו. אז לכן נהדר שבאת והצגת את הבעיה הזו, כי זה נותן לנו קודם כל להדגיש את העניין הזה שמדובר פה במצוקה, ומדובר פה במשהו שקרה לך שאולי אפילו לא, את לא מודעת לו.
את אומרת, מה עומד מאחורי העניין של הגוף והמשקל?
ומה קרה לך עכשיו?
זהו, יותר מזה מה שאני שומעת, כי כשהיא כותבת, סך הכל מה שאני רוצה זה להוריד 2-3 קילו. זה מופרד מבחינתי מהמחלה, מההפרעה, מהקושי. היא מפרידה את הרצון הזה להפרעה. ואת אומרת, בעצם הרצון להוריד את ה-2-3 קילו, זה כבר חלק מזה.
זה כבר קול שהוא מדבר בשפה של המצוקה, שהיא שפה שקשורה באוכל, צורה ומשקל, והיא לא קשורה
לבעיה עצמה.
במה היא מרגישה עכשיו. Mm-hmm. זו בחורה שאומרת שעשתה תהליך, והיא עשתה עבודה, והיא הגיעה למצב שהיא באמת מאוד מאוד התחזקה. אז אין לי ספק שהרענון של העבודה שהיא עשתה, זה מה שאני עושה איתה עכשיו. שהיא צריכה לעצור ולשאול מה קרה.
מה קורה לי בחיים? למשל, כן. אני התחלתי עכשיו עבודה חדשה, אני קצת בחוסר ביטחון, יש מלא אנשים חדשים, דברים, משימות חדשות, אני לא מכירה, אני מרגישה שאין לי שליטה, אני לא מרגישה שאני שולטת בהכל, בלי לחשוב אפילו כמו בעבודה הקודמת. עכשיו, כל החוסר ביטחון הזה, הוא מתנקז באיזה פרשנות כזאת של, אוקיי, אני לא נראה טוב. כן, כן נכון? כן. כאילו זה אופציה,
מעולה, נגיד. מעולה, אז נתה דוגמה אחת, ויכולות להיות עוד הרבה דוגמאות שהיא לא תארה אותם, ושאם היא תעצור ותשאל, היא תגיד, יכול להיות שזה קשור בזה, mm-hmm. רבתי עם אמא שלי, רבתי עם החבר שלי, לא יודעת.
דברים שלא קשורים בכלל לאיך שהיא נראית.
אבל הם חשובים מאוד לזה שהיא מרגישה מאוד רע. שיתערער לה ביטחון העצמי. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, שזה חשוב שהיא תדע. אם פעם אחת הייתה לה הפרעת אכילה, זה יכול לערוב לה בצד. זה יכול לערוב לה. והיא עכשיו במצב, ואולי אני אדבר אליה בישירות.
כן.
את עכשיו במצב שלך אסור לעשות דיאטה בחייך. כי את כבר יודעת שאצלך קצת את יורדת במשקל, זה מניע איזשהו גלגל שאת מאבדת בו את השליטה.
כאילו כדור שלג כזה.
כמו כדור שלג. שלא יקרה לכל אחד. יש הרבה אנשים שעושים דיאטה, והם לא נכנסים לכדור שלג, אבל את, שיש לך מה שנקרא את המועדות לזה, אני לא רוצה להשתמש בשפה מקצועית, יש לך את המועדות לזה, את יותר בסיכון. ולכן, כמו שאומרים להרבה אנשים שעברו התמכרות לאלכוהול, אומרים, את אסיר, אסור לך אפילו לשתות את
הטיפה
מהקידוש. לך אסור לצמצם אכילה. אסור לך לעשות דיאטה. אסור לך פתאום לדלג על ארוחות. את צריכה כל חייך לאכול בצורה מסודרת. כי מספיק שאת תדלגי בגלל שאת רוצה לרדת במשקל, כי תיאלת את הכל לכיוון הזה, מיד יצוץ הכל החולה. וזה כמו שאת תיארת מאוד נכון. מה זה הכל החולה הזה? זה אולי בשביל השומעים האחרים. בתוך המחלה הזו, יש קול בריא שאומר, אני כמו כולם, אני רוצה ליהנות, אני רוצה להתקדם, אני רוצה ללכת ללמוד, אני רוצה
הגוף שלי צריך מזון.
הגוף שלי צריך מזון, מגיע לי. אין שום סיבה שאני אתענה, שאני לא אהיה כמו כולם. יש קול בריא, והיא עברה את זה. ויש לה כבר את הקול הבריא, והיא הייתה בו. ויש את הקול החולה שאומר, לא, אני קצת ירד במשקל, הכל יהיה בסדר.
כן.
ואז כשמתחילים לרדת במשקל, אז כל נגיעה באוכל, או מתחילה להיות בטוב, אין לי אופי, אני לא שווה, אין לי כוח רצון, ואז זה מחמיר וזה, אני פרה, אני שמנה, אני מגעילה, ואז זה מסלים. זאת אומרת, הקול הזה שאנחנו קוראים לו הקול של המחלה, שהיא מתארת אותו מאוד יפה, הוא קול שמניע אותה עכשיו, ואז היא מאבדת שליטה. לכן, מה שאני ממליצה לך בחורה חמודה, א', כל הכבוד שפנית, כי זה מראה שבאמת עבר תהליך ועצרת אותו, ואת רוצה עזרה. במצבים האלה, באמת, את צריכה מישהו שיעזור לך, אפילו למספר שיחות, לבדוק מה קרה לך, כדי שתעברי לדבר עם הקול הבריא, תנתחי את זה ביחד, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד פשוט בחייך, או שקרה לך איזשהו אירוע שעשה שעורר אירועים אחרים שהיו לך קשים.
בעבר.
בעבר. יכול להיות כי אנחנו מתפתחים, וברגע שאנחנו מתקדמים, ואנחנו מתפתחים, ואנחנו יוצרים קשרים, הרבה פעמים אנחנו פותחים את עצמנו להרבה מאוד דברים חדשים, שמעלים חרדות אחרות. יכול להיות שזה, מה שחשוב שתאבדי את זה עם איש מקצוע, כדי שלא תחזרי לאותו כל חולה שרק ידרדר אותך, ואז לא, את תשכחי לגמרי מה שקרה לך. וללכת לאיש מקצוע שמבין בהפרעות אכילה, כי הוא יעזור לך לעשות את הקשר הזה. וכמובן, ההמלצה המאוד גדולה שלי, תחזרי מהר מאוד לאכול. מהר, כי זה את נמצאת בקבוצת סיכון.
אני רוצה להגיד משהו, את אומרת שזה לא קשור לגוף ולצורה ולמשקל ולאוכל, אבל אני כן רוצה להגיד משהו על העניין הזה של אנשים שאומרים, אני רק רוצה לרדת 2 קילו, אוקיי? כאילו עליתי קצת, אני רק רוצה לרדת, אבל חשוב להבין, אני אומרת את זה גם לקהל הרחב שמאזין, ולא רק לאנשים ונשים שאולי נמצאים קצת יותר בקבוצת סיכון, מה שנקרא. הגוף שלנו כל הזמן משתנה, זה פשוט, הוא דינמי. הוא מתפתח והוא גדל, ואז בשלב מסוים הוא גם מתחיל להזדקן, אנחנו כל הזמן נראה את שינויים בו, שאולי אנחנו לא בהכרח נאהב. וזה חלק מהחיים. כאילו, אני זוכרת שבגילי ה-20, אני זוכרת שהייתי בצבא, ובאמת עליתי קצת במשקל, ואמרתי, אוף, וזה אני ארד בחזרה. אני אשמור על איזה מין נקודת שוויון כזאת, נכון? אבל לא ככה זה עובד. הגוף שלנו פשוט הוא לא כזה. מעבר לזה נשים, אם הן תלדנה, כאילו אם אני אכנס להיריון, אז בכלל, כאילו זה טבעי שהגוף הוא בנוי ככה, שהוא הולך להשתנות מכל מיני סיבות. יכול להיות שלפעמים הוא ירד בלי כוונה, ויכול להיות לפעמים שהוא יעלה בלי כוונה, וזה חלק מהחיים, וזה לא שכל 2 קילו או 3 קילו צריך לרדת חזרה ולה...
ואז כאן זה כל כך משמעותי המדיה, כי המדיה היא לא ממש מקרבת אותנו לשינויים האלה שקורים.
נכון.
אני חושבת על זה, סליחה שאני עוד פעם מזכירה את הסדרה פרנדס, הסדרה חברים.
שאני טוענת שהיא לא מצחיקה וסיוון.
זה הסדרה האהובה עליי, ובעצם מה שאני מבינה, שאני צופה במשך, לא יודעת, 20 שנה, בשחקנים שלא מזדקנים.
נראים אותו דבר.
הם נראים אותו דבר כבר 20 שנה, כי הם צולמו בשנות ה-20 שלהם, והם ממשיכים להיות משודרים בשנות ה-20 שלהם, וכל פעם שאני רואה תמונה שלהם, כמה שנים אחרי זה, אני בהלם. המוח שלי לא מסוגל להכיל את הדיסוננס. אבל זה מה שקורה. כלומר, זה דוגמה אחת לכמה המדיה משקרת לנו כל הזמן לגבי המראה האמיתי של בני התמותה הרגילים.
היא גם משדרת לנו כל הזמן שאנחנו צריכים כאילו לחזור לעני הצעיר שלי. כל הזמן מסתכלים על מדונה. איך היא בת 60 והיא נראית ככה טוב? וכל הזמן מסתכלים על נשים מפורסמות שילדו. איך היא ככה חזרה למשקל? אנחנו תמיד אומרים, חזרה למשקל שהייתה לפני... אבל זה לא משקף את החיים עצמם. זה משקף איזשהו אידיאל שבונים לנו. אז זה לא מבטל את זה שבעצם הפרעת אכילה זה דבר מאוד מסוכן שכולל את כל מה שאת תיארת, כן? אבל אני רוצה להגיד גם באופן כללי, שהאידיאליזציה הזאת...
לשים סימן שאלה על ה-2-3 קילו האלה.
כן, או 2-3 קילו, או באמת כל דבר אחר שמשתנה בגוף שלנו, על הקמת הזה שפתאום מופיע לי ליד העין.
כן.
כאילו זה אין, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. הגוף שלנו לא נועד לדבר הזה.
כן, למרות שיש מלא ניתוחים פלסטיים.
כן, אבל זה גם חלק מכל התעשייה הזאת.
ברור.
כאילו זה גם, וגם לזה יש את הסיכונים של זה.
ברור, אני אבל, נגד. פשוט אני רק אומרת ש... את אומרת את זה כאילו בצורה תמימה, אבל בפועל כן. החברה שלנו מרוויחה הרבה מאוד כסף מזה שלא נאהב את הגוף שלנו.
כן.
המון כסף.
ומזה שנרצה להישאר המודל הזה שהיינו בגיל מסוים, בגיל 16, בגיל 20, בגיל 25, מתי שכאילו היה הפיק כזה וזהו, ואז שם זה אמור לעצור, אבל זה לא מציאותי.
אולי אני אחדד את זה, זה הכלכלה של החברה.
כן.
כאילו הכלכלה מונעת על ידי התסכול הזה, שאנחנו רוצים משהו שהוא פנטזיוני שלעולם לא נגשים אותו, ולכן אנחנו מניעים את הכלכלה על ידי הפנטזיה הזו.
כן.
אבל אני רוצה אולי להגיד עוד משהו בהתייחס למה שאת אמרת על הגוף שמשתנה, ושהחיים הם דינמיים, ואנחנו לא יכולים להישאר צעירים לנצח, שזה איזשהו ערך עליון היום בחברה המערבית. שנעורי הנצח הם אפשריים. בכלל, יש הרבה ערכים לחברה המערבית שהם בלתי אפשריים להשגה, כמו שליטה מלאה בחיינו, או להיות מושלמים, משהו שככה, דברים שהם לא אנושיים, שתמיד מובילים אותנו לאיזושהי חוויה שמשהו לא בסדר אצלנו, ואנחנו משהו אצלנו לא בסדר.
נכון.
אני רוצה להגיד משהו על דיאטה, משהו שחשוב שאת אמרת אותו. אם הדיאטות היו עובדות, אז כולם, כל אלה שרוצים להיות רזים, היו כבר מזמן רזים, נכון? אז זה לא, חשוב שבני נוער ידעו, וגם הבחורה הזו שמתלבטת, עלתה קצת במשקל, ירדה, כל אחד מאיתם נולד עם גנטיקה מסוימת, וגם במשקל מסוים, שנמצא על איזה טווח, שלפעמים אנחנו יורדים ולפעמים אנחנו עולים, והגוף שלנו תמיד יחזיר אותנו לאותו משקל שיועד לנו.
כן.
שנקרא set point, משהו שאנחנו נולדים איתו, שכבר אפשר לדעת מה יהיה המשקל שלנו. ומי שלא עושה דיאטות ולא נוגע בגוף, הוא שומר פחות או יותר על הטווח הזה, אז הוא קצת יורד, הוא קצת עולה בתקופות מסוימות. אנשים שעושים הרבה דיאטה רק משלמים מחיר.
כן.
הם רק משלמים מחיר, ולכן היא יותר פגיעה. את, הבחורה הזו שפנתה, את יותר פגיעה מאחרים בגלל שעברת משהו.
כן.
יכול להיות שמישהו אחר שעושה כל מיני דיאטות, אז זה לא מצליח לו, כי זה לא מצליח לרובם. ואז הם מקבלים את הדין, וחוזרים לחיים, והביטחון עצמי שלהם בסדר, ויש חברים, והכל עובר, בסדר. מי שהייתה לו הפרעת אכילה, היא תמיד מועדת ליפול, ולכן אסור לה לעשות דיאטה. אסור לה.
את אומרת שעכשיו במצב שברגע שהיא מגיעה למסקנה שהיא רוצה להוריד 2-3 קילו, זה הסימן בשבילה שהיא צריכה לחזור לטיפול.
לפנות בטיפול.
לפנות לטיפול.
ולשאול את עצמה,
כן.
מה קרה לי? מה אני מרגישה?
כן.
כל הזמן לחזור למעגלים של מה קרה לי.
אני גם רוצה להתייחס למילה דיאטה, שבעברית אנחנו קצת מעוותים את המשמעות שלה.
אוקיי.
Okay. כאילו, באנגלית, דיאט, המשמעות okay. של דיאט זה תפריט בעצם. זה מה אני אוכלת, באופן okay. כללי.
איך, תזונה.
תזונה, כן, התזונה שלי. ובהקשר של כאילו דיאטה לירידת משקל, באנגלית אומרים, אז כאילו זה משהו ספציפי. פה, בעברית, אנחנו פשוט אומרים דיאטה, ויש לזה משמעות אחת, לרדת במשקל.
נכון.
וזה כבר כאילו שם אותנו באיזה הקשר כזה.
מבנה.
כן, זה כבר מבנה את העניין. אני חושבת שכאילו אנשים שרוצים לחיות
לשמור,
בריא,
נכון.
ולאכול מסודר ולאכול בריא ולעשות פעילות גופנית, אז זה דיאטה במובן של אני שומרת על אורח חיים בריא, והתזונה שלי היא בריאה. אבל זה כן. לא דיאטה במטרה לרדת במשקל.
נכון.
וזה צריך להבחין בין הדברים.
נכון. מה את אומרת על זה אגב?
זה צודקת, את מדברת פה על, זה כמו שאומרים, מה זה אנורקסיה? אנורקסיה זה חוסר תיאבון. והמחלה היא אנורקסיה נרבוזה. שזה חוסר תיאבון עם יזום. זה לא חוסר תיאבון, זה אי-אכילה יזומה, כי יש תיאבון. אז לכן, כמו שאת אומרת, דיאטה, זה סוג של תפריט, נכון? אבל היום משתמשים בזה כמונח.
כן.
זה לא עוזר לאלה שרוצים לעשות דיאטה, לכן נורא חשוב לי להדגיש, אי אפשר להילחם בטבע שלנו. הגוף שלנו לא מבין למה לא נותנים לו לאכול. הוא מחפש דרך, וכל אחד, איך ש... איך שהגנטיקה בראה אותו, ולא יכול לברוח מזה.
מי שבסיכון, כמו שקראת לזה, כלומר, מי שמועד להפרעות אכילה, ורוצה לשמור על תזונה, לא דיאטה, תזונה תפריט, מה עדיף לי, ירוקים, פחממות, עניינים, כל הדברים האלה, את גם חושב, זה גם סליפרי סלופ, ככה אומרים את זה?
כן.
מי שעברה הפרעת אכילה והיא עברה, היא אמרה והיא עברה תהליך, היא יודעת איך לאכול. אני לא צריכה ללמד אותה. היא יודעת מה זה אכילה תקינה. ואנשים יודעים מה זה אכילה תקינה. יודעים מה זה פחממה, יודעים מה זה חלבונים, יודעים מה זה להיות שבע, יודעים מה זה ג'אנק פוד. אנחנו לא צריך ללמד הרבה בתחום כן. הזה. מה שחשוב זה שאנשים יהיו שבעים. זה מה שחשוב.
כן, מספיק להסתכל בחנות על המדבקות של
הרבה מלח, הרבה סוכר.
הרבה נטרן, הרבה סוכר, הרבה שומנים, זהו.
כן.
אפשר לאכול את שאר הדברים.
כן. טוב, אז אורובורסית יקרה. תודה שנתת לנו את הספתח.
לגמרי.
ואנחנו מאחלות לך הרבה בהצלחה, ולשחרר את ה-2-3 קילו, ולכת לטיפול.
כן, זה... אנחנו ממש נשמח גם לשמוע ממך.
נכון.
כי את נמצאת באיזה צומת, נראה ככה, אז כאילו נשמח שתספרי לנו.
נכון.
איך את מתקדמת. שיט של אחרים. אז הפנייה הבאה שלנו היא ממתוקה מהחיים בת 15. היי, רציתי להגיד קודם שאני למדתי מלא מהפודקאסט, תודה על זה. איזה כיף. אני ממש צריכה עזרה. זה התחיל לפני שנה, התחלתי להקיע המון. בגלל לחץ ושילוב של תרופה חזקה של חדשקונים שרק הגביר את ההקאות, מאז שאני זוכרת את עצמי, היה לי בעיה עם הגוף שלי. אני נערה מלאה. זה קורה כשאני מאוד בלחץ ואני אוכלת ואז מקיעה את זה. זה הפסיק לתקופה של החופש הגדול וחזר כשחזרתי ללימודים, אבל הפסקתי עם התרופה, אז זה נרגע קצת. אני מאשימה את הלחץ ואני לא יודעת אם זה נכון להאשים אותו. לא יודעת אם זה נובע מהבעיה בדימוי העצמי שלי או שילוב של שניהם. כשאני מקיאה, זה משחרר המון לחץ. כי במרכאות, אני לא אעלה במשקל כי יוצאתי את זה ממני. ועכשיו שההקאות ירדו, אני מרגישה את הלחץ יוצא בבריאות שלי. כאבי ראש וירידה בשמחת החיים שלי. הלחץ לא נעים לי. זה גורם לי להתנהג אחרת. אני מרגישה שאם אני לא בלחץ, אז אני האמיתי שלי באמת יוצא. אשמח לעצות.
טוב, אני חייבת רגע רק להתחיל ולהגיד שאני יודעת שהתחלנו את הפרק עם זה שהייעוץ לא מחליף טיפול, אבל על אחת כמה וכמה כשכותבת לנו נערה בת 15, אז ממש חשוב לנו להגיד שאנחנו ממש ממש מקוות שאת שומעת אותנו עכשיו, ושאחרי זה גם תפני לטיפול, כי זה באמת מאוד חשוב מבחינת האחריות שאנחנו גם לוקחות כאן יש פה שתי עובדות סוציאליות עם אחריות וחובת דיווח וכל הדברים, אז אנחנו חשוב להגיד את הדברים האלה כאן בהתחלה.
כן. אני חושבת שזאת פנייה מדהימה, כי בפנייה הקודמת בעצם סיפרתי על שצריך לחפש את מה שיושב מתחת לעניין של הדימוי גוף, ופה היא כל כך חכמה, בגיל 15, היא בעצם בעצמה אומרת, יש לי סטרס, יש לי לחץ, והיא בעצם מזהה פה את מה שיושב מתחת באיזשהו מקום,
נכון.
והיא כבר נתנה לנו כל כך הרבה מידע לעבוד איתו, שזה מדהים.
אני מאוד רוצה להיות זהירה, זו ילדה קטן צעירה, חכמה מאוד ורגישה מאוד. שבאמת יש לך יכולת מודעות מדהימה.
כן.
זה שאת קשרת בין המצב של לחץ לבין ההקאות, זה דבר שלא כל ילדה בת 15 יודעת לעשות. וזה יפה מאוד, גם זה שאת מקשיבה לפודקאסטים ויש לך מודעות ואת רוצה לעזור לעצמך. זה מאוד מאוד יפה. אני לא יכולה לדעת, את מדברת שאת לוקחת תרופות, לחצ'קונים, ושזה התחיל מזה, אני לא הבנתי אם את יוזמת את ההקאה, או שההקאה קורית עם עצמה. אני מרגישה שצריך פה גם ברור וייעוץ של רופא, משפחה, שיבדוק מה קורה לך. אני אתייחס רק לעניין של הקשר שיצרת בין הרצון שלך וההתעסקות שלך עם האוכל, וזה שהיית מלאה, וזה שנותן לך איזו תחושה של התהרות, ואיזו תחושה של הנה יצא האוכל שרציתי, זה אומר שגם יש גם התעסקות לא בריאה סביב זה. אז אני באמת מנסה להימנע כמה שיותר מלתת איזה הנחיות. אין ספק שאת צריכה ללכת להתייעצות. אני אולי אדבר עכשיו באופן כללי, כי אני לא רוצה לייחס את הדברים לך כילדה בת 15, כי עוד פעם אני אגיד, את באמת מצביעה על יכולת רגישות מאוד מאוד גבוהה, ועל יכולת מודעות גבוהה, שאת מקשרת את זה ללחץ, ועל זה שאת מבינה שיש לך איזה בעיה עם המשקל, ואת קושרת את זה, ואת לא יודעת בדיוק אם זה קשור לחצ'קונים או לתרופה, או את לא יודעת ואת מבולבלת. לכן את צריכה להתייעץ. קודם כל לעשות הבחנה מבדלת, לעשות קצת סדר בבלגן. ובאמת אם זה מערער לך את הביטחון העצמי, ואת הדימוי העצמי, יפה שעה אחת קודם, יכול להיות שאת לא צריכה הרבה, את צריכה מישהו לדבר איתו, שיעשה לך קצת סדר בבלגן. אין ספק שלהקיא בצורה יזומה, זה לא דבר טוב, זה בניגוד לטבע. ואם מישהו מקיא בצורה יזומה בשביל להיפטר מהאוכל, בשביל לרדת במשקל, אני לא מדברת על הפגיעה בגוף, אני מדברת על זה שזה דרך לא נכונה להתמודד עם המצוקה שלך.
עם הלחץ בעצם שהיא מתארת.
כן. זה לא יפתור לך את הבעיה. וחבל, כי דווקא במצבים האלה, אני לא יכולה להגיד מה יש לך, אבל נגיד שאני הולכת באופן כללי לאלה שיש להם מה שאנחנו מכנים בולימיה נרבוזה, שהם יוזמות הקאה ויש להם התקפי אכילה, והם כל הזמן במעגל הזה של זלילה והקאה והתלבטות סביב המשקל שלהם והגוף שלהם, דווקא זה סוג של בעיה שאפשר לטפל בה מהר, אם פונים ופונים לעזרה ומשתפים פעולה. אז את פנית וכל הכבוד לך, ומהר תפני קודם כל לעשות סדר בבלגן עם התרופות, תלכי לרופא משפחה, ותפני למישהו שמבין בהפרעות אכילה לראות מה קרה שם.
כן.
מה קרה, מה יראה לך את הביטחון העצמי.
אני מרגישה שזה מצד אחד, כמו שאת אומרת, יש פה איזה בלבול, כי גם כאילו לא ברור מה הביצה ומה התרנגולת, בהתחלה אולי מקיים מאיזושהי תרופה, ואז מרגישים אולי ההקעה הזאת, אני אוהבת את זה, ואז ממשיכים באופן יזום. אני לא יודעת בדיוק איך כל הדבר הזה, כל המעגל הזה התחיל, אבל כרגע הוא ממשיך בעצם, וזה מה שחשוב. אבל מצד שני, יש פה גם בהירות כלשהי שאני רואה, במיוחד בשורה האחרונה, כשהיא אומרת, אני מרגישה שאם אני לא בלחץ, אז האני האמיתי שלי באמת יוצא. אני חושבת שזה משפט שמספר לנו המון, כי מי היא אותה אני אמיתי, ולמה זאת בעיה שהיא תצא החוצה? כאילו, אני האמיתי שלי, זה דבר שהוא בסדר שהוא יהיה בחוץ. אפילו, לא, טוב שהוא יהיה בחוץ.
אני דווקא קראתי את זה, שהיא בעצם אומרת שכשהיא בלחץ, היא לא היא. כלומר, היא מצליחה להיות היא רק כשהיא לא בלחץ. ואז, וזה בדיוק גם מה שבאתי להגיד, היא בעצם חובה איזשהו פיצול. יש אותה, הרגילה, הילדה המתפקדת, ויש את הלחץ. ובגלל שהיא לא מרגישה בנוח לבטא לחץ, אני לא יודעת אם אפשר לדבר בבית על הקשיים, אם יש לך מבוגר משמעותי בחיים שלך, שאת יכולה לשתף אותו במה עובר עלייך, אבל זה נשמע שאין מילים ללחץ שלך. וכשאין לנו מילים, כשאנחנו לא משתמשות במילים, אני חושבת שדרך נורא יפה לתאר מילים, זה חלקיקי נפש. וכשאנחנו לא בוחות להשתמש במילים שלנו כדי לתאר את מה שאנחנו מרגישות בפנים, אם זה לחץ, אם זה עצב, אם זה דיכאון, אם זה כל דבר, אז הגוף שלנו מבטא את זה, וזה נשמע שבגלל הפיצול הזה, אז בעצם את בן אדם לא לחוץ, אבל הלחץ מתבטא רק בהקאות, או כאילו בהתעסקות, או בכדורים, כאילו הדברים הגופניים.
כן.
ובעצם זה בסדר להיות לחוצה, חשוב לנו להגיד, נראה לי יש פה שלוש נשים שחוו לחץ בחייהן ועובדות איתו. אז אנחנו רוצות להגיד לך, זה בסדר, ואנחנו מתארות לעצמנו שבגיל ההתבגרות, ואת עכשיו נכנסת אל התיכון, והבגרויות, והלחצים שמגיעים מבחוץ, והציפיות, וברור שגם יגיע הלחץ. והלחץ של איך שאת נראית, ומה שמצפים מצפים שתראי בגיל שלך, וכתבת, אני נערה מלאה, כאילו, שזה כבר איזושהי הסתכלות של אני שונה, אני צריכה להיות אחרת. אז בתוך זה אנחנו רוצות א' לתת לך הרשאה, רשות, להיות לחוצה. ולהגיד שאת לחוצה, ולהגיד שאת מרגישה לחץ, ולבקש גם ספציפית על זה עזרה. כי אני חושבת שכאן זה החיבור שיכול כאילו החיבור בין מה שאת מרגישה כרגע בגוף, לבין מה שאת מרגישה שזו את.
כן. אני קראתי את זה מאוד אחרת, למרות שמה שאת אומרת מאוד הגיוני, אבל מה שאני קראתי זה כאילו הלחץ שומר עליי. כל עוד אני בלחץ, אני בסטרס, אז אני על זה, אני בשליטה. כי הלחץ עוזר לי לשלוט בהכל, ואז אם אני רגע כאילו אניח לדברים, אז כאילו משהו יקרה. ככה אני קראתי את זה, שזה כך או כך, זה בעצם הכל מתנקז לעניין של שליטה. אני חושבת שיש פה הרבה, גם בפנייה הקודמת וגם בפנייה הזאת, ובכלל בהפרעות אכילה, תקני אותי אם אני טועה, יעל, אבל יש איזשהו אלמנט של שליטה, כי דרך זה שאני שולטת באיך שהגוף שלי נראה, ובכמה המשקל שלי, אז ככה אני...
ובכמה אוכל אני מכניסה.
בדיוק, אז ככה אני בעצם מרגישה שיש לי שליטה על החיים שלי.
אין ספק שהנושא של שליטה הוא מאוד משמעותי בהפרעות אכילה, אבל אני מאוד הייתי נזהרת עם לתת פרשנויות, כי זו ילדה צעירה, והיא גם אומרת שיש לה בעיה בדימוי עצמי, אבל יש נערה בגיל הזה שאין לה בעיה בדימוי עצמי.
נכון.
יש נערה בגיל הזה שאין לה בעיה בביטחון עצמי.
שהיא לא בלחץ.
יש נערה שהיא לא בלחץ, מי אמר למי ולמה. יש נערה שלא מסתכלת כל היום בראי ואומרת, אני יפה מכוערת. זה בסדר, זה נורמלי, זה טבעי. אני חושבת שהיא נורא מבולבלת. ויש פה גם משהו פיזיולוגי וגם אולי משהו שקשור בהתלבטות ואולי פחד שהיא עושה משהו לא בסדר לגוף שלה בגלל שהיא מפחדת לעלות במשקל ואולי משתמשת בזה. היא באמת צריכה שמישהו יהיה איתה ויעשה לה סדר, ואני מאוד הייתי מבליצה לך שתדברי על זה עם ההורים שלך. אני בטוחה שעם הפתיחות היפה שלך ועם הרגישות שלך, יש לך גם הורים רגישים ופתוחים. תפני אליהם ותגידי שאת מבולבלת, ואת רוצה לבדוק ולעשות קצת סדר, וגם אם את הולכת סתם לטיפול בשביל לחזק את הביטחון העצמי, זה לא יזיק לך, זה רק יועיל לך.
נכון.
בבלבול הזה.
נכון. אנחנו נגיד שבפרק ב' שיצא שבוע הבא, אז אנחנו נפרט ממש תסריט לאיך אפשר לדבר עם ההורים על הנושאים האלה.
כן.
אז תהיי איתנו גם שבוע הבא, וגם בכלל מי שרוצה תסריט לאיך להנגיש את, את המצוקה שלי בנושאים האלה.
כן, אימא שלי תמיד אומרת, שוב אימא שלי עולה בפרק הזה.
חשוב מאוד, אימא שלה חשובה מאוד.
אימא שלי תמיד אומרת שלפעמים אנשים רק צריכים תסריט.
כן.
כדי לדבר עם הסביבה שלהם על, על הקושי או על משהו שהם צריכים עזרה בו, אז באמת זה משהו שאני אתעסק בו שבוע הבא, בגלל זה, כן. בגלל זה סיוון אומרת תסריט, כאילו זה, כן. זה איזשהו מושג שאנחנו משתמשות בו הרבה בפודקאסט.
נכון. יש מקומות שיכולה לפנות אליהם, שאת יכולה להמליץ?
לכל קופת חולים, אין לנו הרי, או הרבה קופות חולים בישראל, 4 קופות עיקריות, לכל קופת חולים יש מרפאות מתבגרים, ואפשר ללכת להתייעץ.
ולגבי אורוורסית, שהיא כבר לא קטינה, בת 23?
יש לכל קופה מרפאות כן. היום להפרעות אכילה, ויש גם את המרפאות העיקריות של משרד הבריאות, יש אחת גדולה ברמב״ם שאפשר לפנות אליה, יש לכל, למכבי כמה מרפאות בארץ, לקופת חולים, יש לקופת חולים לאומית, יש למושלמת, יש היום הרבה שירותים להפרעות אכילה, הבעיה העיקרית היא שהתורים הם ארוכים. אז אני אומרת, להירשם ולנדנד. לא, להירשם ולנדנד, כי מספיק שמישהו לא מגיע, ומישהו עם הרבה מוטיבציה, בסוף הוא נכנס.
האמת שאני משתמשת בזה הרבה, לכל הרופאים שאני הולכת אליהם, נגיד רופאת נשים שאני ממש רוצה ללכת אליה, אני פשוט קובעת את התור בעוד מלא זמן, ואז אני מתקשרת מדי פעם, אולי יתבטל לכם, אולי אפשר להיות בסטנד ביי, נכון. זה עובד, זה שיטה שכדאי להשתמש בה.
שיטה מצוינת.
כי עובדת, כי אנחנו בני אדם וכולנו מבטלים דברים, וקוראים לנו דברים, כן, כן. ואם מישהו נחוש, הוא מצליח.
נכון, נכון.
כן.
אז בקיצור, קופות חולים. זה המענה הראשוני שאנחנו ממליצות עליו.
כן, של כל המרפאות, ותראו, יש את העמותה הישראלית להפרעות אכילה. יש בתוך האתר של העמותה את כל המרכזים והמרפאות שמטפלות בהפרעות אכילה בישראל.
וואו.
החל מאשפוזים, אשפוז יום, אשפוז מלא, מרפאות, מרפאות של קופות חולים. כל השירותים הציבוריים הקיימים, שהם שירותים ציבוריים ברמה מאוד מאוד גבוהה, לפנות אליהם, יש שם את הרשימה.
זה חשוב שאת גם מציינת שיש כל מיני סוגים של שירותים, כמו אשפוז יום ואשפוז, יכול להיות שיש אנשים, נשים, שיצטרכו יותר מרק מישהו או מישהי להתייעץ איתם. כי יכול להיות שהמצב הוא כזה שאולי מצריך משהו קצת יותר...
אינטנסיבי.
התערבות קצת יותר רצינית.
כן.
אז אולי...
יותר צמודה.
כן, אולי הבן אדם הראשון שמתייעצים איתו יוכל להפנות ולהגיד באיזה רמה צריך פה את העזרה.
כן.
זה גם חשוב.
יופי, זו המלצה מצוינת.
אגב, היום רופא משפחה ורופא ילדים עם מודעות מאוד מאוד גבוהה, ואם היא ילדה בת 15, יש לה רופא או רופאת ילדים, שעדיין מטפל בה, רופא משפחה, שיודע מה השירותים הקיימים באזור,
נכון.
ויוכל להפנות.
אוקיי.
מעולה. אז מתוקה מהחיים, את מתוקה מהחיים, ותודה שהיית איתנו, וכתבת לנו, ואנחנו... דוחפות אותך עכשיו כבר ללכת לדבר עם מבוגר משמעותי בחיים שלך ולשתף אותו במה שעובר עלייך, או לחכות לשבוע הבא להקשיב לתסריט ואז לעשות את זה. ויעל, תודה. ממש זה פנינים לשמוע ולעשות סדר ולעשות ממש ככה, אותי אישית זה מרגיע לשבת כאן בכיסא ולדעת שאנחנו נותנות את המענה הכי מקצועי שיכולנו לבקש בהקשר הזה. אז ממש ממש תודה שהצטרפת אלינו.
שמחה.
אז בעצם אם אתם רוצים לפנות אלינו, רוצות לפנות אלינו לגבי השיט בחייכם, בחייכן, זה יכול להיות כל נושא, כל דבר שיושב לכם על הלב. אז בעצם יש לנו פה בתיאור הפרק, לא משנה איפה אתם שומעים את הפרק, טופס אנונימי שאפשר למלא אותו והוא יגיע אלינו. אותו טופס נמצא גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, זה שם בפוסט נעוץ, תמיד בפוסט הראשון. ואם אתם כבר בקבוצה, אז תצטרפו, יש שם דיונים, יש שם עדכונים, כל פעם שיוצא פרק, ממים, תעקבו אחרינו באינסטגרם, שם עוד יותר כיף, תצטרפו אלינו ממש לקהילה, יש לנו הרבה דברים מאוד נחמדים, והבקשה האחרונה שלנו, אם הפרק הזה עזר לכם, אם עזר למישהו שאתם אוהבים, אם זה נתן לכם נקודות למחשבה, בבקשה, שתפו אותו, תספרו עליו, ודרגו אותנו 5 כוכבים בספוטיפיי, באפל מיוזיק, איפה שאתם לא שומעים את זה, כי זה ממש עוזר לנו להגיע לעוד ועוד אוזניים.
נכון. אז תודה לכם, נשתמע בשבוע הבא.
יאללה, ביי.
ביי.
אני ממש צריך את ה...
אני ממש צריך את ה...
מה אני יכול לעשות במצב כזה?
שיט של אחרים.